היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו.
היי, כאן שולי זיו בפודקאסט מספר 25, והפעם אני מארחת ממש בהתרגשות, כי יש כאן שילוב מדהים בין יצירה ועסקים, ולכן אני מאוד מאוד שמחה לארח כאן את גלעד פולק, שהוא יוצר, יזם, מוזיקאי, מגשים סדרתי, מייסד משותף של פרויקט איקס, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כי הוא חשוב לכולנו, שזה בעצם תוכנית להכשרת יזמי, נדלן וקהילה בינלאומית. מדהים. בנוסף הוא גם מאמן, יצר שיטת אימון של ארבעת הנתיבים, משהו שבאמת מאפשר לאנשים לגלות את המתנה שלהם, כמו שאנחנו תמיד מדברים, כמו שאני תמיד מדברת על המתנה שלכם בעולם. כמה זה חשוב לממש את המתנה שלנו לעולם. בנוסף הוא גם בעלים של קרן השקעות, שמהווה פנסיה אלטרנטיבית, ואולי זה יעניין אתכם מאוד. אז באמת היום אנחנו במפגש שהוא גם רוחני וגם פרקטי. אז אני מאוד שמחה, ושמחה שהסכמת, שבאת, שאנחנו עושים את זה ביחד, ואני באמת רוצה לספר לכם שאני מכירה את גלעד כבר הרבה מאוד שנים, או בוא נאמר נפגשנו לפני הרבה שנים, והוא הלך חזק מאוד לכיוון של הנדלן, ובשנים האחרונות הוא חוזר לדבר שהוא הכי אוהב, שזה מוזיקה, והוא יוצר את השירים שלו, וגם מופיע. אז כמו שאתם מבינים, אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר, כשיש למישהו כישרון, הוא בוער בו. הוא בוער בו, וזה לא משהו שאפשר להכניע אותו, לדחוק אותו פנימה ולשכוח ממנו. זה תמיד תמיד יבעבע ויצא החוצה, ולכן לא כדאי לוותר, וכדאי כבר מגיל צעיר לשלב את שני הדברים. אז גלעד,
היי. אהלן, שלום שולי, איזה כיף לפגוש אותך, ותודה שאת מארחת אותי. אני גם מאוד מאוד מתרגש, בשבילי לדבר לאומנים או מוזיקאים, ולהביא את העולם גם של היזמות וגם של היצירה, ולשלב בין רוח לחומר, זה ברמת השליחות והתשוקה, והכי מרגיש זכות בעולם. אז תודה שקראת לי, ואיזה כיף לנו.
נהדר, ממש, כי נכון, אחת הבעיות, או אחד האתגרים שיש לאומנים, ליוצרים, למוזיקאים, זה איך לשמר את זה, איך לממש את זה. כי בסופו של דבר צריכים להתפרנס. וברגע שהקושי הזה קיים, וכמובן לך יש משפחה וילדים, צריכים לדאוג להם. אז אי אפשר ללכת עם החלום הזה של מוזיקה ולשכוח מהעולם. מוכרחים לייצב את הרגל של הרגל של הפרנסה. ואתה עשית את זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ואני מאוד מקווה שיהיו כאן אנשים שירימו את הכפפה, ויגידו, אני גם רוצה. כי אני עשיתי את זה בזמנו, והשקעתי בנדלן, כי הבנתי שזה דבר שהוא נותן יציבות ונותן הכנסה פסיבית. אז אומנים יקרים, לא לפחד מהמילה הכנסה פסיבית, ולא לפחד מנדלן, ואתה כאן בשביל להסביר לנו איך הדבר הזה הולך. אז בואו נתחיל מהרגל הזאת, ואחר כך ניגש יותר אליך. תספר מה זה הרגל הזאת של פרנסה.
מעולה. אז קודם כל, השאיפה שלי היא הגשמה אקטיבית, וכשאני אומר הגשמה אקטיבית, אני בעצם מזמין אנשים לנסות להבין מה החוזקה שלהם, מה הייחודיות שלהם, מה המתנה שלהם לעולם, להבין מהי המהות שמובילה אותם, ודרך טובה לעשות את זה, גם להסתכל אחורה בזמן, ובעצם לראות לאורך השנים מה הדבר שהכי משך אותי לעשות, מה הדבר שהכי מילא אותי באנרגיה, איפה הייתי הכי יצירתי ומלא, והזמן עבר מהר וכו'. לפני שאני בכלל ניגש לדבר הזה ובהכרח מצמצם אותו להיותי אומן שעושה יצירה מאוד ספציפית, צייר, פסל, מוזיקאי, במאי, שחקן, אלא אני לוקח צעד אחורה וקצת כמו איזשהו תמנון, מנסה להבין מה המהות שלי, ואחרי זה עם הזרועות, איך אני זורע את זה בתחומי החיים השונים, כולל פרנסה, שאינה בהכרח מהיצירה הישירה שלי, אבל כן מתבטאת באיזשהו מהות שלי, ערך שאני יכול לתת בעולם, ולכל אדם יש 168 שעות בשבוע, זה משהו שאני חוזר עליו הרבה, הוא נותן פרופורציות. זאת אומרת, המשאבים שעומדים לרשותנו זה זמן, אנרגיה וכסף. אז אנרגיה תלויה באמת ברמת התשוקה שלנו, ושינה, תזונה, פעילות גופנית, הדברים הבסיסיים, וגם אם אני יוצר, אז כמה אני מתאמן על היצירה שלי, ואז האנרגיה שלי עולה, על היכולת שלי ליצור, על הכלים שלי. כסף הוא תוצאה של ערך, שנתנו פתרון לבעיה, או מענה לצורך, משהו שהיו מוכנים לשלם עבורו, וזמן שווה לכולם, 168 שעות בשבוע. אז כשאת מדברת על הרגל של הפרנסה, ואני מאוד אוהב איך שאת מציגה את הדברים, את מביאה גם דוגמה אישית, וגם ניסיון עשיר של ליווית מאוד אומנים, אז זה כל כך חשוב שאת אומרת את הרגל הזאת של הפרנסה, כי אני יכול לראות אומנים שאומרים, טוב, אז אני אעבוד במלצרות או איזשהו משהו שהוא על הדרך, ומעט זמן אני אהיה מוזיקאי. אז זה טוב, אבל לא בהכרח הכוונה. הכוונה שלי היא להסתכל על... כן.
ואני תמיד אומרת לאומנים, אל תעבדו בשכר מינימום, כי אתם אנשים מוכשרים, ויש לכם עוד יכולות, ואפשר ליהנות מעוד יכולות, ולא חייבים ללכת לשכר מינימום, כי זאת הנטייה הטבעית. אבל מה שהייתי רוצה לשאול אותך, זה האם לא הרגשת חסר בקטע של המוזיקה, אם זה לא הציק לך כשבעצם בנית קודם כל את הרגל של הפרנסה, איפה היה השד של המוזיקה?
תראי, במקרה שלי אני כבר כמעט אמרת, כבר גמגמתי באיזשהו שלב להגיד על עצמי מוזיקאי. קודם כל חשוב להגיד, כי מקשיבים לי אומנים, אז אני אגיד, אני מגיל מאוד צעיר יוצר בעיקר, כותב, מלחין ושר, מה שנקרא סינגר סונגרייטר, בהמשך אני אספר ככה על הנקודות שהביאו אותי למקום הזה, אבל בשלב מסוים, המשפט הזה של אי אפשר ללכת עם תשוקה למקולת, הביאה אותי ללכת למקום של יזמות, אבל אני חייב לציין ש... מעולם לא ויתרתי על היוצר שאני. זאת אומרת, המהות שלי, ופה תיקחו את זה כדוגמה למה התכוונתי כשאמרתי קודם, המהות עוד לפני שאני מביא אותה, לי יש מהות של מלחין. מלחין יש לו איכות של הקשבה, יש לו איכות של זיהוי צלילים או איכויות של כל מיני נפרדים, וביחד לייצר סינרגיה והרמוניה. זאת אומרת, מאז ומתמיד הייתי יוצר, אם זה היה מוזיקה ותיאטרון לילדים, זה היה 7 שנים הראשונות של העסק שלי. שם הייתי מוזיקאי וכתבתי שירים, שירי רוק לילדים, לפני הנדלן. אז אני לגמרי התחלתי, נקרא לזה, למצוא את הדרך לשלב את המוזיקה והתיאטרון, את התיאטרליות, את היוצר שבי, והייתי ממש עם הילדים גם מלחין את השיר של הרגע. זה היו רגעים, רגעי חסד בשבילי, שכל ילד היה אומר מילה בהקשר של נושא מסוים, והיינו מלחינים באותו רגע שיר, אז שם הצלחתי לספק את השילוב הזה, של מה שאני קורא לו הפרנסה עם ההגשמה הרווחית. כלומר, התחלתי להיות בהגשמה הרווחית, לא נתתי מקום ליצירה המקורית שלי, של השירי הירוק, או נקרא לזה, רציתי להיות אביב גפן כנער, אז אני יכול לספר גם על המשבר שהיה לי, איך נגמר העסק של הפעלות של מוזיקה ותיאטרון?
כן, שעשיתי יום הולדת. אני רוצה לשאול אותך מה אמרה אשתך, או אשתך לעתיד.
אז אנחנו ככה, רגע לפני שבאמת ככה זה משתלב עם אשתי ועם הפרנסה של הבית, אני לא אשכחת, עשיתי גם יום הולדת לילדים. והם היו מאוד מאוד מיוחדים, כי זה היה, הייתי נפגש עם הילד לפני יום הולדת, כדי שהוא יכיל את זה. אני בא מתחום, למדתי פסיכותרפיה גופנית, הוליסטית, איזון גוף נפש, ואימון הוליסטי, באתי מכל התחום הזה, כלומר, אני לא רק מוזיקאי או אומן, אני גם מטפל במהות שלי ומאמן, אז זה משתלב לי ביחד, המוזיקה והתיאטרון לילדים, עם בית הטיפולי. אז עשיתי יום הולדת בקונספט של אינדיאנים לאיזשהו אומן מפורסם, אני לא אגיד את שמו. ועשיתי קונספט של אינדיאנים. ושימי לב, זו הייתה יום הולדת האחרונה שעשיתי, ותכף נבין למה. התפרנסתי עם זה מאוד יפה, וכן, גם אז אשתי דווקא מאוד אהבה את זה, כי נולד לנו, נולדה נהר, הילדה הראשונה שלנו, ואני בין 2-4 הייתי בצהרונים, ובסופי שבוע שתי ימי הולדת, ומה שנקרא, כיסיתי את מספר הלחם, מה שאני קורא לו, כיסיתי את ההוצאות, ותמיד היה לי זמן לעוד פיתוח העסקי הנוסף, שזה כבר העסקים של להחכים בפקקים שאת מכירה, ופרוג'קט איקס רוברט שמין. זאת אומרת, אני תמיד אומר, במינימום זמן ואנרגיה, תמנפו את הכישרון שלכם למשהו שהוא לא בדיוק היצירה. כאילו, יגידו לי, אני לא רוצה להתפשר. זה לא להתפשר. פשרה, זה בא מהמילה משמעות. תמצא עיסוק, הן כשכיר או הן כעצמאי, שמבטא את היצירה שלך בצורה, אולי לא לגמרי ישירה, אבל מפרנסת, אתה ממשיך לפתח את היכולות שלך, אתה שומר על הגחלת של האומן שאתה, ומפנה זמן להפוך את המוזיקה, איך אני הופך את זה למותג, לעסק, לשיתופי פעולה משלימים, למצוא אולי סוכן שיפיץ את זה, לייצר proof of concepts של סינגלים, לדחוף את זה קדימה, ללא הלחץ שהדבר הזה הוא עכשיו הביא לי את הלחם הביתה.
בדיוק, כי איך אפשר בכלל ליצור כשיש לחץ של פרנסה? זה נכון. מאוד קשה. ולכן הרגל של הפרנסה היא כל כך חשובה, וחשוב גם ליהנות שם, כי לא באנו לסבול. אז חשוב ליהנות כשאנחנו עושים את הרגל של הפרנסה, וצריכים להשתמש שם בכישורים שלנו, אבל אז לפנות קצת זמן בשביל לפתח את הרגל של היצירה, בלי לחץ, בלי להנמיך את זה, בלי למסחר את זה, בלי לכופף את זה, אלא באמת לעשות את זה מכל הלב.
ובהתמדה ובהסתכלות של 10 שנים קדימה. ואז דברים יקרו, כי זה כמו חקלאות, אתה זורע ומדשן ומשקיע בזה, בסוף זה צומח. ואני זוכר אז שהייתי במוזיקה ותיאטרון לילדים, שהיה לי ירושה של 300 אלף שקל, שלכאורה הייתה אמורה להיות לבית, אבל את יודעת, כשסבא וסבתא רשמו את זה בזה, זה היה שווה משהו. ובמקום שגרתי היה זה מישהו שעשה דירות בבאר שבע. ואמר לי, תשמע, תקשיבו טוב, דירות אז עלו 240 אלף שקל. והוא אומר לי, תיקח את ה-300, תפצל ל-5. 60 אלף שקל לבית, פלוס משכנתה, ואני קונה לך בסביבות 4 בתים. אפילו קיבלתי כבר אישור מההורים שלי, ואפילו ההורים שלי כבר אישרו, כי זה היה מולד לבית בלבד בירושה וכו' וכו', ולא הלכתי על זה כי פחדתי. רק הצעד הזה, יכול להיות שהיום כבר, לכאורה הייתי כבר במה
שנקרא. היום הדירות הן ב-700-800 ויותר.
ואפילו, כן, ואפילו יותר, נניח 1,000,000 שקל, יכולתי להיות עכשיו סתם עם און של 4,000,000 שקל רק מהדירות האלה. עכשיו, את יודעת, זה תמיד קל להסתכל לאחור, אבל הזמן הכי טוב לשתול עץ זה עכשיו, אז אם אתם מקשיבים לי עכשיו, אני אשמח לשתף ככה בהמשך הרעיון ככה, קצת לגבי האופציה של יזם נדלן או השקעות נדלן, אבל בכל מקרה אני מדבר פה על עקרונות, שכל אומן יכול ליישם אותם כל יום חמישי בערב, שהוא מסתכל על השבוע שעומד להיות לו. 168 שעות. איך אני ממקסם את יצירת הפרנסה שלי באמצעות מינוף הכלים, החוזקות, הכישורים, הקשרים שכבר יש לי, כדי שבמינימום זמן ואנרגיה אני מכסה את ההוצאות, ואז אני מפנה את הזמן, אחד, לפתח את היצירה שלי לאורך זמן, ולפתח את ערוץ ההשקעות שלי לאורך זמן.
נכון.
ואז כשאני על 3 הדברים האלה, 1, בשליטה על ההוצאות וההכנסות שלי, 2, פיתוח הקריירה, שאני בכלל לא שואל להם אם זה יצליח או לא, אלא אני גורם לזה להצליח כי אני לא בלחץ של זמן, אני משקיע בזה לאורך זמן ומפתח את הקשרים, ומגביל כל סכום או קשרים שיש לי בשביל לפתח כל השקעה, שבצורה כזאת או אחרת בסופו של דבר תניב לי, אלה...
הפסיבית, זאת המטרה. אבל תגיד, גלעד, באמת, בוא בשיא הכנות, כשאתה ככה הלכת לכיוון של הנדלן, כאילו היית בחור די צעיר, נכון? בן כמה היית?
הייתי בן 29, לדעתי.
29. כאילו לפתח את הראייה הזאת של אני גלגל את העסק שלי היצירתי לטווח של 10 שנים, זה נראה מאוד בוגר, אלא אם כן, אני שואלת אם היו לך הרהורי תחושה של ויתור, תחושה של תסכול, תחושה, האם זה צץ מדי פעם?
אז התחלתי לספר, ומי שהקשיב ועקב, אז קלט שלא סיימתי את הסיפור של ההפעלה האחרונה.
נכון.
של האירוע האחרון של העסק של המוזיקה ותיאטרון.
איך זה לא סיימת?
כי שתלתי את זה, כי באמת יש שם בסיפור הזה בדיוק תשובה לשאלה שלך, שאלה מצוינת. אז תדמיינו עם הולדת יחסית יוקרתית, שיכולה להוביל אותי לקריירה של, נקרא לזה הפעלות לילדים, או עסק של הפקות לילדים, לשלב הבא, והקונספט הוא אינדיאנים, ואני לבוש כמו צ'יף אינדיאני, ואני מנגן שירי ילדים שאני כתבתי של רוק והכל וסבבה. ואז אני מנגן. עכשיו, אני רוצה רגע להזכיר לכם, שכאני כילד, החלום שלי היה להיות אביב גפן. אני זוכר שהייתי בהופעה בצמח, 20,000 איש, אני רואה אותו, ובאיזשהו שלב באמצע ההופעה אני יוצא וחותך את כל 20,000 איש אחורה, הפוך, כאילו אני יוצא משם, בהחלטה שאני רוצה גם. זה הייתה ממש החלטה. ופה זה עניין של בריאת מציאות, חברים, שימו לב. כשאתם רוצים לברוא מציאות זה כמו גוגל. תדייקו מה שאתם רוצים. למה? כי מה שקרה זה שאני לבוש כמו צ'יף, מנגן שירי ילדים, ומי שמופיע זה מגיע ליום הולדת, אביב גפן עם דילן. דילן היה בן 5. ואני חווה מין חוויית חוסר אינטגריטי יצירתי, שאני פשוט לא יכול לתאר.
כיף חרדה.
זה פחות היה חרדה כמו מין תחושה של הפער, שאני ביקשתי מהיקום, יקום, אני רוצה לנגן לאביב גפן, אבל לא אמרתי לו את שירי הרוק המקוריים שלי. זאת אומרת, הבריאת מציאות קורית, אבל צריך, באמת, אני מזמין פה את האנשים שרוצים להגשים את החלומות, לדייק מה הם רוצים, כי הכל אפשרי, בעיקר כשמפנים לזה את הזמן ועושים עשייה, אז שמה פשוט הרגשתי ש... או שאני עושה את היצירה שלי, או שאני עושה אותה בכלל, ולא יכולתי להמשיך פתאום את היצירה של המוזיקה לילדים.
אז ניגשת את השירים שלך?
וזה הייתה הפעילות האחרונה. במקביל כבר התחלתי את הפעילות שלך.
מה ניגנת?
לא ניגנתי שם את השירים שלי פתאום.
אז מה?
זה לא מתאים. ניגנתי את השירי ילדים הרגילים. ודילן רקד, ואביב הסתכל, והיה סבבה, אבל הרגשתי החמצה.
אוקיי.
ואת ההחמצה הזאת הרגשתי בהרבה נקודות, עד ממש לאחרונה, עד יום הולדת 40. זאת אומרת, אני מזמין את האומנים, בשונה ממני אולי, או בדומה לי, כאילו, דומה ושונה. בדומה, תבנו את הרגל של הפרנסה, בשונה, אל תוותרו על המשך פיתוח היצירה שלכם, שאני כן קצת ויתרתי, והנה בגיל 40 זה לא מאוחר, כי היום ברמה, את הרגל הפרנסה היא יציבה, ויש לי משפחה וילדים ובית. בהופעה האחרונה שלי, שהייתה הופעת הבכורה, נקרא לזה השנייה, בגיל 40, כבר 41, לפני יום הולדת 41, תוך כדי שאני שר, כי המופע שלי נקרא להיות שלם. הוא בדיוק מדבר על כל הנקודות בחיים שלי של הגשמה, ואנשים שם קיבלו את הערך המוסף של גלעד המאמן, וגלעד התרפיסט, וגלעד המנטור, וגלעד המוזיקאי. הרגשתי איזה בשלות שפתאום הכל מתחבר, ואמרתי, פתאום עכשיו שאני מולכם, ובחדר הבקסטייג' לפני ההופעה אכלתי תמרים, בננות ואגוזים כדי לקבל אנרגיה, פתאום הבנתי שבאמת ברמת התיעדוף של הערכים שלי פחדתי ליפול לסמים ולאלכוהול, ולבחורות ולדברים, שפחדתי להתפתות ככוכב רוק, ובחרתי לחזור להיות כוכב רוק שמרן, ומה שנקרא מבוסס, כלכלית, משפחתית, והיום אני בא למוזיקה, ואגב, התחילו לצאת שירים חדשים מאז המופע, זה נורא כיף, כי מכילים את המילים של היום, והלחן של היום, ואני מתכנן מופע נוסף בקרוב, והנה חזרתי לזה, עם הרגשה אחרת, ואת אותה הרגשה אני הייתי נורא רוצה להעניק למאזינים שלך, שיוכלו להרגיש אותה עוד יותר מוקדם, אחד, מהיכולת של לבסס את עצמך כלכלית, שתיים, לא לוותר על היצירה, לא משנה באיזה גיל אתה, ולהבין שזה it's for life, זה קריאה פנימית, זה משהו שאתה מביא לעולם.
זה הקולינג שלך, כן.
ממש.
זה
אז אם אתה מצליח מתוך הקולינג היצירתי שלך כאומן, לגזור משהו שהוא בעל ערך, ברמה כלכלית כזאת או אחרת, כשכיר או כעצמאי, תבנה את זה גם. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהו שהוא מלחין גאון, והוא יכול ברבע משרה בסטארט-אפ או באייטק, להביא את המוח הגאוני שלו, ולייצר את מה שמחסל את ההוצאות. זה יכול להיות נהדר, זה דורש את ההסתכלות הפנימה הזאת, ולראות כמה ערך יש לי להביא לעולם, ולא רק, אני אומן, מה שנקרא, צריך תמיד לעבוד בעבודות פשוטות, והמוזיקה זה הכבוד שלי. לא, אתה אדם עם מתנה, בעל ערך, צריך פשוט לארוז את זה.
לנהל את זה כמו שצריך, ואתה יודע, אני הרבה פעמים פוגשת אנשים שאצלם זה או הכל או כלום. או שאני
בדיוק.
מוזיקאי, או שאני עוזב את זה והולך למקצוע אחר, ואני שם כדי להגיד להם, לא, 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 אל תוותרו לעולם על המוזיקה שלכם, ופשוט תלמדו לנהל את זה. קודם כל תדאגו לפרנסה, ואחר כך תקדמו בשעות הפנויות את היצירה שלכם. ואני חושבת שבאמת מה שאתה אומר כאן זה שאפילו הבנת שטוב שזה מה שקרה לך, שזה הגיע בשלב מאוחר, כשאתה בשל ויכול להכיל את זה ויודע לקבל כן ולא, ואתה בן אדם אחר, אתה לא אותו בחור בן 22 או 23, שהיה יכול אולי להישבר או להתבאס או כל מיני דברים. ויש יתרון בזה שזה קרה עכשיו, אחרי שהרגל של הפרנסה כל כך מבוססת.
זה גם הרגל של הפרנסה וזה גם הרגל של מערכות היחסים השונות. בין אם זה שלי עם אישה, ילדים, בין אם זה ביני לבין, נקרא לזה הבורא או היקום, המציאות. באמת יחסים שלי עם עצמי, אני בא גם עם אג'נדה, עם עומק, שמאוד מורגש על הבמה. הדברים שאני אומר בין השירים, האופן שבו אני מגיש את השירים, פוגש אחרת את הקהל, ואני שמח שהיום היצירות שלי מונגשות ממי שאני היום.
אבל לקח לי הרבה ביטחון.
בדיוק, ביטחון בעצמי ובערך שלי, בלי קשר לתוצאה, גם אם אני אזייף וגם אם אני אשכח דברים, אבל אמרת את זה נכון, הייתי צריך לעבוד לפני ההופעה הזאת על העיבוד תחושת ההחמצה, כי אין מה להגיד, מה זה החמצה? תחשבי שהיצירה זה כמו איזשהו מים, או כמו איזשהו משהו פנימי כזה, וכשלא נותנים לו את התשומת לב או לא מבטאים אותו, הוא מחמיץ, כמו חלב שמחמיץ. אז
זה בדיוק.
עברתי דרך התחושה הזאת, אבל הבנתי, אחד, תמיד אהוד בן היה שם בשבילי כהשראה,
שלהתחיל בגיל מאוחר.
כן. וגם להבין שוואלה, כאומן שמביא איזשהו יצירה, it's coming through me, I'm not on it, זאת אומרת, אני לא הבעלים של זה, אין לי את הזכות לא לתת לדבר הזה לצאת לעולם, איך שזה, וזה מתפתח מתוך המפגש עם העולם. זאת אומרת, גם אתה הרבה פחות פרפקציוניסטה כבר, שנקרא באיזושהי רמת בשלות מסוימת, היצירה יכולה לפגוש קהל לפני שהיא מושלמת, והיא מתפתחת מתוך המפגש הזה, וקשרים נוצרים, וקורים דברים, זה נורא נורא מעניין.
כן, אמרת כאן כמה דברים חשובים, של קודם כל להבין שאנחנו צינור, אנחנו קיבלנו כישרון, והשליחות שלנו זה להעביר אותו הלאה, וזה לא משנה מתי זה קורה, זה יכול לקרות יותר מאוחר. אני חושבת שהפחד של אנשים, גם נתקלתי במוזיקאים ברימון, שהם אומרים, אני לא מתחתן עד שאני פורץ, או אני לא עושה ילדים עד שאני מתפרסמת. וזה מאוד מכביד, כי ברגע שאנחנו שמים על עצמנו מין תנאי כזה, אז אנחנו לא באמת יכולים לחוות את החיים במלואם, ואנחנו מצמצמים את עצמנו, ואנחנו תלויים במשהו שאם הוא לא יקרה נהיה מדוכאים ונהיה הרוסים, וכל הדבר הזה הוא כל כך, אתה יודע, לא רואים אותו, לא רואים אותו לפעמים, רואים רק מסלול אחד, או שאני אהיה זה, או שאני אוותר, ואז אני אהיה בדיכאון. וכמו שאמרת, מישהו שיש לו את הצורך הזה, הוא לא יכול לא ליצור. הוא לא יכול, לא יכול שלא ליצור. ולכן מוכרחים למצוא את הדרך, והדרך שאתה מצאת היא כל כך חכמה בעיניי, ש... אני רוצה שעכשיו אתה תסביר סוף סוף מה זה, נדלן, מה זה הכנסה פסיבית, מה אפשר לעשות, כמה כסף צריך בשביל להתחיל, האם כל, מי יכול, מי לא, אוקיי?
מעולה, מעולה, אני אשמח לשוחח על זה, ושוב, להגיד שבאמת זה לא שחור ולבן, זה לא לחכות ליום שיקרה, כי לא מגיע היום הזה, זאת אומרת, לא מגיע היום שבו אתה מתאים להיות הורה, עד שלא נולד לך הילד. נולד הילד אתה הורה. ואותו דבר מבחינתי, מבחינת היצירה, ומבחינת הדברים קורים ביחד, ואנשים לא תמיד רואים את התרומה של ההתקדמות בחיים, לא שלעשות ילדים ולהתחתן זה בהכרח התקדמות, שלא ישמע שמי שלא מתחתן אז הוא לא בקצב או לא בסדר. אבל אני אומר מה הניסיון האישי שלי. המחויבות הזאת של הזוגיות כמסע משותף, אני רואה אותו כמסע משותף של התפתחות, המראות שאתה מקבל מהזוגיות המודעת, המראות שאתה מקבל מהילדים, האתגרים שאתה עומד בהם, שמפתחים בך חוסן, שמעמיק את היצירה, הוא גם נותן ליצירה איזשהו נופח מסוים ויציבות מסוימת, שכמו שיש את הרגל של הפרנסה, יש פה את הרגל של המשפחה. לי זה היה מאוד חשוב, ואני מרגיש שהיצירה שלי דווקא הושפעה לטובה, מהיציבות הכלכלית, מהיציבות המשפחתית. אז זה גם וגם וגם, אני רק אומר, באמת אני כן אשמח שילמדו, מהניסיון שלי שקצת אני מרגיש שגיל 41, זה סבבה לגמרי, אבל עכשיו נדבר קצת על הפן של הפרנסה, של הנדלן, לראות איך אפשר לא רק לדאוג כלכלית מוקדם יותר, אלא גם באמת לא לוותר על היצירה לגמרי. אז זה ככה חשוב לי, ככה מבחינת האיזון, האומנות שבאיזון של היצירה במקביל לפרנסה. אז למעשה, ב-2009, הקמתי אתר פודקאסטים, לפני שהיה פודקאסטים, יחד עם ארז בניסטי, חבר טוב, והיום גם השותף העסקי שלי, יחד עם אורית נחתומי גורדון, והמטרה שלנו הייתה לייצר פלטפורמה של תכנים של התפתחות אישית ועסקית, להורדה בחינם, לאנשים היה קשה להוריד, לא יודע אם אתם מי פה ב-2009 זוכר, בקושי דיסקים היו במכוניות, והיה צריך להוריד את הקובץ ולצרוב אותו וכו'. בקיצור, בסוף צרבנו, צמנו בצומת ספרים, ואנשים לא קנו את זה, אז בסוף איזה איש יחסי ציבור חיבר אותי ואמר, אורית נחתומי גורדון, מביאה את רוברט שמין לישראל, אולי תעשו לו דיסק. באתי לפגוש את אורית ורוברט, פגשתי גם אותך, שזה אגב הסגירת מעגל, זה היה ב-2012, מרץ 2012,
ובית
ציוני אמריקה, לגמרי, לגמרי, זה ממש מרגש ככה, סגירת מעגל, אני זוכר מי אני הייתי אז, ולמעשה כשהפלטפורמה שלנו הייתה התפתחות אישית ועסקית, שהבנו שרוברט בסוף מוכר תוכנית להכשרת יזמי נדל"ן, כמעט ירדנו מזה. אמרנו, מה?
איפה ההתפתחות האישית?
איפה אנחנו מלמדים התפתחות אישית, התפתחות עסקית וזה, מה עכשיו נדלן וזה? וכששמענו את רוברט מדבר, הבנו האופן שבו הוא הנגיש את היזמות והנגיש את הנדלן, שהנדלן הוא בסך הכל כלי. הוא לא המטרה, הוא כלי שבאופן יחסי להרבה עסקים אחרים, ופתחתי הרבה עסקים וליוויתי מאות אנשי עסקים, משהו בליווי של היזמי נדלן הוא יותר פשוט, כי יש בזה המון אלמנט של מערכות יחסים. המון אלמנט של יצירת קשרים, ויצירת שיתופי פעולה עם חוזקות משלימות, ככה שיש פה שני היבטים, שאלת אותי על יצירת כסף מנדלן, אז יש את ההיבט של היזמות, שבו אתה בא ומביא את החוזקה שלך, אם אתה בן אדם של אנשים, או בן אדם של מספרים, או בן אדם של טכנולוגיות, או בן אדם של ניהול פרויקטים, אתה יכול להביא את זה ועם שיתופי פעולה משלימים, לייצר את הצוות, אנחנו מלמדים בעיקר נדלן בארצות הברית, לייצר את הצוות המקומי שמביא את העסקאות, את הצוות המקומי אם זה שיפוץ או אם זה חברת ניהול, ובישראל, יחד עם החבר'ה מפרוג'קט איקס, לייצר שיתופי פעולה משלימים, שאחד מוצא את האנשים, אחד מנתח את המספרים, אחד יותר מנהל את הפרויקט, אחד מגייס כספים. יש פה משהו שמאוד מאוד מזכיר להקה.
גלעד, אתה משתמש במושגים שאנשים אולי לא מכירים.
מעולה, אבל בדיוק.
קודם כל, מי זה רוברט שמין ומה זה פרוג'קט איקס?
מעולה. אז רוברט שמין הוא יזם נדלן אמריקאי, שעשה נדלן, עושה נדלן כבר 30 שנה, יהודי, איש מדהים, גם מאוד רוחני, עושה עשה מעל 1,000 עסקאות נדלן, פרש כבר איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא פורש, בסופו של דבר הוא מבין שמשהו הכי אוהב זה ללמד, אז הוא בעצם מעביר על את כל תורת היזמות שלו. ב-2012 חברנו אליו יחד, ארז גלעד ואורית, יחד עם רוברט פיתחנו את המוצר של Project X, שזה תוכנית להכשרת יזמי נדלן, על פי שיטתו הנדלנית של רוברט שמין, עם שילוב של כל מה שפיתחנו בהתפתחות האישית, העסקית, השילוב של בעצם למצוא מה החוזקות שלך, איך לשתף פעולה עם חוזקות משלימות. זה תהליך של 9 חודשים עם מנטור אישי ומפגש שבועי, חודשי, רבעוני, אחרי זה קהילה לכל החיים, שפשוט מאפשרת...
אנשים קונים דירות?
אנשים קונים בתים בארצות הברית, וזה באמת הופך להיות בסופו של דבר הכנסה מניבה, הכנסה נוספת, שמאפשרת להרבה מהם בעצם להעמיק את העיסוק הקודם שלהם. זה יכול להיות מוזיקאים, מטפלים, וזה יכול להיות אנשים שלא בכך רוצים קריירה חדשה, אלא רוצים להמשיך בקריירה שלהם, אבל לא להיות תלויים רק במשכורת. ויש אנשים שפשוט מתאהבים בנדלן, מפתחים מערכות יחסים נהדרות עם האנשים מעבר לים, שניים השותפים העסקיים שלהם, והם פול טיים עושים גם עשרות או מאות עסקאות, ופשוט ממשיכים ונהנים ומלווים אחרי זה משקיעים אחרים. וכמו שהתחלתי להגיד, כחלק מהייחודיות של השיטה שפיתחנו, זיהינו, יש לנו כבר 2,700 בוגרים, 11 שנה של פעילות, זיהינו שאלה שלא עשו עסקה, ואחרי זה פיתחנו תוכן כדי לאפשר להם לעשות את זה, הם לא עשו את זה כי הם חשבו שהם צריכים לעשות את הכל מאלף עטף. גם למצוא, גם לנתח את המספרים, גם לנהל את הפרויקט, גם לגייס כסף, גם וגם וגם. אבל שהראינו להם, והנה פה הגיע שוב פעם גלעד המלחין והמוזיקאי, שזה כמו להקה. יש זמר סולן, יש גיטריסט, יש בסיסט, יש מתופף. יש 4 טיפוסי יזמים שיחד יוצרים את, את היצירה הנדלנית, נקרא לזה. והיום יש סדנה שנקראת מחוזקות לרווחים, שאני מנחה, ובסדנה עוד לפני שנכנסים לתוכנית פרויקט X, אנשים כבר מתחילים להבין מי הם, אם אני זמר, או אם אני גיטריסט, בסיסט או מתופף, ומבינים איך הם יכולים ביחד, כל אחד עושה את הדברים שהוא יותר טוב בהם, ואני בטוח שאומנים שמקשיבים לנו, יש להם יכולות שהם לא רק של יצירת האומנות שלהם, שהם סקילס שיכולים להתבטא ביזמות, והם בכלל לא חשבו שזה אפשרי למנף את כל מה שהם עברו עד היום. קשרים, משאבים, כישורים, ולהביא את זה לתוך העסקת נדלן, ולעשות מזה כסף. כן, לא יהיה לך 100% מהרווח של העסקה, יהיה לך אולי 20%, 25%, אבל אתה יכול לעשות יותר עסקאות, כי אתה עושה את מה שאתה טוב בו, מה שאתה באופן יחסי אוהב, וכבר אתה מביא איתך עם הניסיון הקודם שלך. זה יכול להיות, אני לא אזכיר שמות, אבל שוב גם אומנים מפורסמים, שהם באו כנציגים של אומנים, ואחרי זה הם מלווים המון אומנים, שאת הרווחים העודפים שלהם משקיעים בנדלן. ואז פורשי צהל באים, ואחרי זה מלווים משקיעים, שהם בעצם פורשי צהל כמוהם. כלומר, אנשים באים, לומדים איך לעשות העסקאות האלה, ומצליחים לייצר קהילות סביבם של דומיהם. אז זה בפן...
כן, בוא שנייה.
זה הפן של היזמות.
כן, אבל בוא שנייה, מי שמקשיב אולי שואל את עצמו עכשיו, קודם כל אני לא מבינה בכסף, אני לא יודעת להתעסק עם זה, אין לי מספיק כסף, מי יודע כמה צריך, כל הפחדים עולים, כל השאלות האלה. אז בוא ננסה קצת להרגיע. מה שאני הבנתי ממה שאתה אומר, זה שיש אנשים שמלווים, כלומר עושים את זה ביחד, עושים את זה ביחד.
נכון.
ובמפגשים שלכם אתם מלווים כל אחד ברכישות שלו.
ברכישות שלו, ומלווים אותם לבנות גם את הצוות או את התשתית שמאפשרת להם לעשות זה בצורה יעילה, גם אם הם קודם לא הקימו עסק או לא עשו עסקאות נדלן, בתהליך של 9 חודשים זה כמו יזם נולד. קודם כל, מבחינתי שהם מבינים שהם כבר יזמים. זאת אומרת, גם במקרה הזה המאזינים הם אומנים, האומנים צריכים להבין שעצם זה שהם עושים את היצירה, זה יוזמה.
נכון.
ממש לגמרי.
אני רוצה לשתף שבשלב מסוים, אני גם רכשתי, ואני זוכרת רק כדי שאנשים ישמעו סכומים, אמנם זה היה די מזמן, אבל אני זוכרת שרכשתי בית ב-40 אלף דולר. 40 אלף דולר זה היה אז... 120 אלף שקל נגיד במקרה הכי גדול, והוא הכניס $600 לחודש שכר דירה, שזה אחוז מאוד יפה. אז בוא נשמע עכשיו, מה אתה אומר, כמה, על איזה סכומים מדובר עכשיו?
מעולה. אז התחלתי את השיח על הנושא של נדל"ן, שיש את הפן היזמי ויש את הפן של המשקיע, אלה שני ערוצים שונים. כיזם, אתה יכול להגיע ללא הון עצמי בכלל, ללא הון עצמי בכלל. עסקה, נדל"ן, אי אפשר לעשות בלי כסף, אבל לא חייבים לעשות זה עם הכסף שלך. זאת אומרת, בסופו של דבר מביאים לתוך עסקה, יש מי שמביא את העסקה, יש מי שיכול לנתח את המספרים, מי שיכול לנהל את הפרויקט הזה, ויש גם מי שמביא את הכסף או מגייס את הכסף. הם כולם יכולים להתחלק מהרווחים, ובסופו של דבר לייצר איזושהי קבוצה, כמו שדיברת, יש לי קרן השקעות של פנסיה אלטרנטיבית, אני גם חברתי עם עוד כמה, ואז יש לנו כמה נכסים, שלי יש, לא יודע, 18% מסך הרווחים. בשבילי זה הכנסה פסיבית נהדרת, ואני את הנכס הראשון שלי בקרן קניתי, שהתקשר אליי, שהיום הוא השותף שלי בקרן היזמית אופר, הוא אומר לי, התפנה איזשהו בית, אני חושב שזה היה 60,000 דולר, זה כבר אני מדבר על הפן המשקיע, ממש שנייה אחרי זה אני מתקשר לבנקאית שלי, תגידי, אני יכול לקבל הלוואה 250,000 שקל, באיזה ריבית? היא אמרה 4%, הנכס ההוא 11%, אפילו לא קניתי את זה בכסף שלי. זאת אומרת, הלוואה לכל מטרה, היום הריביות הן טיפה גבוהות, אבל עדיין, גם אם משיגים ריבית של 7%, והנכס עושה, לא יודע מה, 9%, עדיין אנחנו פה מתחילים לייצר לעצמנו את העתיד של הכנסה, שהיא לא ממקור של עבודה, אלא ממקור של נכסים מניבים. אז בפן היזמי, תיארתי את התהליך שמתחיל מלמצוא מה החוזקה שלך, מה הכישורים שלך, מה הקשרים, מה המשאבים הקיימים שלך, ואיך אני יכול להתחיל לייצר את הקשרים, אם זה עם הצוות בארצות הברית, שמביא לי את עסקאות, או שמשפץ את הבית, או מנהל את הנכס, ואיך אני יכול לייצר שיתופי פעולה עם אחרים, זה נמצא בפרויקט X, יש לנו גם, כמו שאמרתי, סדנאות מקדימות, אם תרצי תוכלי לשתף אותם, יש אפילו גם טיפים של רוברט, בחינם, זאת אומרת, תמיד אפשר להתחיל משם, לדעתי זה מקסים, כי רוברט נותן 52 וידאוים של מהספר שלו, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא? שנשמע ספר חומרי כזה, אבל הוא סופר רוחני, והוא מלווה צעד אחר צעד, 52 יום של אימון יומי של כמה דקות, שלפתח את מה שאנחנו מדברים עליו כבר כצעד ראשון, אז אני לא יודע באיזה פלטפורמה הפודקאסט הזה נמצא, אבל תוכלי לשים איזשהו קישור או משהו, והם יוכלו ליהנות מזה, זה התחלה מצוינת.
וכל הפלטפורמות.
מרדים, מעולה. אז אפשר בטח לשים שם קישור ברמה הטכנית, וזה הם יכולים להתחיל כבר להיות שרועים בתוך הדבר הזה ברמת התוכן. משם אחרי זה הם יוכלו באמת, את יודעת, להגיע לאיזושהי סדנה, לפגוש את הערב רב של האנשים, מעורך דין, למטפל, לאנשים שכבר עשו נדל"ן אבל רוצים להפוך את זה למקצוע ולא רק להיות משקיעים. זה כל כך נותן את הביטחון הזה של רגע, אני לא המשוגע היחיד שרוצה לפתח עוד ערוץ הכנסה. וזה אני אומר שוב בפן היזמי. בפן של השקעות, אם מישהו יש לו, לא יודע מה, 100, 200, 300 אלף שקל, ואולי יש לו עוד חברים שרוצים גם, הם יכולים גם להתקבץ ביחד. ארצות הברית בשונה מישראל, הבירוקרטיה היא מאוד פשוטה. יש דבר שנקרא LLC, שזה כמו חברה בעם, אבל שם זה עולה איזה כמה מאות דולרים בודדים, וזה נפתח תוך כמה ימים, והם פשוט יכולים להיות כמה בעלים על הנכס הזה, ויכולים מסכום יחסית נמוך כבר לקבל את השכר דירה. אני ממליץ שוב לעשות את זה עם יזם שמבין, כי אם אתה לא היזם בעצמך, תעשה את זה עם יזם שמבין, שידע ללוות אותך, ומה שאנחנו מלמדים בפרויקט X, שהוא כל כך משמעותי, אחד זה ההוגנות והווין-ווין, שתיים, זה לא לפחד להיות נודניקים, ולשגע את אנשי המקצוע שנמצאים בארצות הברית, וגם לטוס בסופו של דבר לבדוק את הנכסים, כדי לוודא אחד, יש שם משהו שנקרא title insurance, אין את זה בשום מקום בעולם. טייטל אינשורנס זאת חברה, מתוך המילה אינשורנס אפשר להביא שזה משהו ביטוחי, זה חברה של עורכי דין, שמחויבים בחוק, לפני שמעבירים את הבעלות של הבית, הטייטל אינשורנס בודקים, האם הבית הזה רשום על המוכר. וזה טייטל אינשורנס, לא סתם, אם העברת, אתה מעביר את הכסף קודם כל לחברת הטייטל. הם יעבירו את זה למוכר, רק אחרי שהוא ניקה את החובות, של מים, חשמל, ביוב, חולי, חובות קודמים, כל הדברים האלה, רק אז הם מעבירים לו את זה, ככה שאתה יכול להיות ממש בטוח שהנכס עובר על שמך. אלא אם כן, הלכת עם יזם, שהוא מה שנקרא לא מקצועי, לא בדק את הדברים, אתה לא שאלת אותו את השאלות הנכונות, כי צריך לדעת גם איזה שאלות לשאול, כדי להבין שבאמת בסופו של דבר הנכס רשום על שמך או על שם החברת LLC, שהוא באמת עובר את הבדיקה של הטייטל והכל עובר כמו שצריך, כי כן, כמו כל דבר, קרו דברים. אפשר לשמוע נדן בארצות הברית, כל מיני דברים, והקיצות וכו'. זה אחד הסיבות שבאמת קהילת Project X באה לייצר את הסביבה הבטוחה הזאת. הן עבור יזמים והן עבור משקיעים, שמשקיעים עם, עם אנשים שעברו Project X, שצברו ניסיון, והולכים לפי הסיסטם שמאפשר לייצר את ה... נקרא לזה מינימום סיכון. כי אין מה לעשות, שאנחנו הולכים לעולמות של כסף, עולמות של השקעות, יש בהם סיכונים. נדלם באופן יחסי, ואני אומר את זה מניסיון של כל מיני עסקאות טובות יותר וטובות פחות, הזמן עושה את שלא בנדלם. כלומר, בסוף אנחנו קונים אדמה וקונים בית, גם אם המחיר יורד, עם הזמן הוא חוזר ועולה. השכר דירה, שוב, כשהיזם הוא טוב, הוא מוודא שזה אזור שמזכירים בו את הבתים, אז יש הכנסה שוטפת. גם אם השוק מתערער, עדיין יש שכר דירה שנכנס, זאת אומרת, הוא עסק יחסית צלחני. לעומת שוק ההון או כל מיני מקומות שבהם השווי יכול ללכת ונגמר, אין לך שום דבר ביד. אז מהמקום הזה אני מאוד אוהב את הנדלן, וכמו שאמרתי, הוא כלי לפינוי זמן כדי להגשים חלומות, הוא כלי מבחינתנו גם להשפעה, את רואה בצורה מאוד מאוד מרגשת, המצליחים ביותר מהר מאוד מחברים את זה לעמותות, שמשפצים בתים לאנשים שמעוטי יכולת פה בישראל, או עוזרים לסלי מזון, או כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם הנדלן הופך להיות לא רק מקור שמייצר לך עוד הכנסה, אלא גם בסופו של דבר הופך את העולם לטוב יותר, וזה המטרה שלנו, שהנדלן יהיה מנוע צמיחה, שהוא יהיה כלי שאנשים משתמשים בו גם בשביל לעשות יותר כסף, וגם להפוך את העולם לטוב יותר, וכשזה נעשה בקהילה ושיתופי פעולה, אז גם נהנים מהדרך. יש קשיים, יש אתגרים, אי אפשר לצייר פה תמונה רק ורודה, בסוף זה נדלן, וצריך לעשות דברים בשביל שיקרו דברים, בדיוק כמו בקריירה של מוזיקה, אבל באופן יחסי על אותו מאמץ, אפשר לעשות סכומים יחסית גדולים, וקפיצות יותר גדולות, מאשר למכור, לא יודע, מוצר ב-100 שקלים, מלא פעמים.
טוב, אז בוא, אנחנו ככה לקראת סיום, אז בוא תגיד לי, מה צריך לעשות... מי שזה מעניין אותו, מה הדבר הראשון שהוא יכול לעשות כדי להתקרב לדבר הזה?
מעולה. אז כמו שאמרתי קודם כל, אני חושב שהיה לנו מוצר בעבר שמכרנו אותו ב-1,200 שקל, והיום אנחנו נותנים אותו בחינם, שזה 52 אימונים יומיים. הייתי מאוד שמח שהם יתחילו עם זה, כי אין מה לעשות משהו שאתה עובר אותו לאורך זמן. אומרים ש-21 יום מאפשר לך כבר לשנות הרגלים, אז פה יש 52 וידאו יומיים,
אז תשלח לי את זה, ומי שירצה שיכתוב לי, אני רוצה ואני אשלח לו.
מעולה. אני, מה שאני אומר, תשימי את זה בצורה כזאת, איך שנוח שאנשים יוכלו ליהנות מזה, זה צעד ראשון מצוין. צעד שני, לעצור, אם אפשר, או חמישי בערב או שבת בערב, כל אחד מה שנוח לו, ואם זה מול גוגל קלנדר או מול דף, להסתכל על 168 שעות השבועיות, ורגע להיות כנה עם עצמך, איך אני משקיע את האנרגיה שלי, ב-168 השעות האלה. זה שיקוף שאנשים לא עוצרים ומסתכלים כמה זמן הולך על הנטפליקס ועל כל מיני פעולות שאין לי בעיה לנקות את הראש, אבל פעולות שאין להם החזר השקעה של האנרגיה. אנרגיה היא בסוף תוצאה של, בסוף כסף הוא תוצאה של השקעת אנרגיה ב-168 שעות. נקודה. אפשר להפוך את זה ולדבר כל מיני דברים יפים. בסוף, איך שאתה משקיע, בלהגדיל את האנרגיה שלך, בלטפח את עצמך, אתה הכלי, גם כלי הנגינה וגם כלי היצירה של הכסף, אתה הנכס האמיתי, תזונה, שינה, פעילות גופנית, מערכות יחסים, קרובות, לראות שב-168 שעות האלה, אתה מטפח את עצמך, מטפח את הקשרים עם האחרים, מטפח את ערוץ הכנסה, מטפח את ערוץ היצירה, ואת ערוץ ההשקעות לטווח ארוך. לאט לאט. אבל אם רק תעשו את העצירה הזאת, להסתכל בכנות על ה-168 שעות בשבוע, ולאופן שבו אתם מטפחים את עצמכם ואת המערכות יחסים בחיים שלכם, כל שבוע 2% שינוי, 2% אחרי שנה, עשיתם 100% שיפור, אתם יכולים לקלוט את זה בכלל? 2% כל שבוע, טיפה עוד קצת ביצירה, ועוד קצת בפרנסה, ועוד קצת בטיפוח העצמי, לא לעשות שינויים דרסטיים. אחרי שנה אתם תגלו 100% שיפור, 2% בשבוע, כפול לא יודע, 48 שבועות, אז זה ככה מהמקום הזה. ודבר שלישי, תסתכלו אחורה על החיים שלכם, על הנקודות שעברתם, ובאמת למצוא את המקומות שבהם הרגשתם בפלואו, בפיק פרפורמנס שלכם, במלאים באנרגיה, אפילו שאתם בתוך נתינה ועשייה, הזמן עבר ולא שמתם לב בכלל, ותנסו לראות את זה, מהי המהות, מה הערך, מה המתנה שלכם לעולם, ולא רק ספציפית כיוצר אומן, ותראו איך הערך הזה מתחבר גם לבחוץ, אם זה מקום עבודה, או אם זה עסק, או אם זה שיתוף פעולה, שגם העולם מוכן לשלם עבור זה. ואני רוצה לסיים בסיפור רגע שולי, שמתחבר מאוד לדבר הזה. איזשהו ילד ככה, קצת חיטט כזה בחדר של ההורים שלו, ומצא אבן. הוא בא לאבא שלו ואומר, וואו, איזה אבן, מה זה האבן הזאת אבא, כמה אבן הזאת שווה? ואבא שלו אומר, עזוב, אני לא אגיד לך כמה אבן שווה, אתה תגלה בעצמך. ושלח אותו למכור את האבן בשוק. והוא אמר לו, שואלים אותך כמה היא עולה? כל מה שאתה עושה, סך הכל מרים שתי אצבעות, וזהו, ובשום פנים ואופן אל תמכור את האבן. הילד אומר, אין בעיה, הוא יורד, מסדר לו שולחן קטן עם מפה, שם את האבן למחירה, באים אומרים לו כמה זה, הוא שם, $2, אני אומר בדולרים, כי אנחנו רגילים למתן בארצות הברית, $2, איזה יופי, הילד כזה מתרגד, אבל אסור לי למכור, אבא שלי מה לא למכור, רץ הביתה, אבא, רצו לקנות מני $2. אז אבא אומר, מצוין, עכשיו אני רוצה שתלך לחנות תכשיטים, צריך ללכת טיפה יותר, תיזהר בכביש, אתה כבר מעל גיל 9, הכל סבבה. הילד הולך, מגיע לחנות תכשיטים, מציג את האבן, הם מסתכלים על האבן, ואומרים לו, יפה, אתה רוצה למכור את האבן, ילד חמוד, כמה אתה רוצה? $200! יפה מאוד, וואנה, זה מחיר טוב, וכיף הזה, הילד כולו כבר מפוחד, הוא כבר לא חוזר הביתה, קודם הוא שיחק עם האבן כזה, הקפיץ אותה, עכשיו היא בתוך הכיס שלו חוזר, אבא, אתה לא מאמין, הציעו לי $200 על האבן. כל הכבוד בני שלא מכרת, יפה מאוד, עמדת בפיתוי, מצוין. עכשיו, אני שואל לך קצת יותר רחוק, מה שנקרא, תצטרך לצאת קצת מאזור הנוחות, אולי אפילו להיעזר באנשים, ותגיע למוזיאון אבני חן. תנסה למכור שם גם את האבן. הילד הולך וקצת מתבלבל ונעזר, וככה קצת מפחד וממשיך, מגיע למוזיאון אבני חן, שולחים אותו לעוצר של המוזיאון, העוצר מוציא לופה כזאת, מסתכל על האבן, לוקח נשימה, קורא למאבטחים כדי שישמרו ככה על הילד, הילד לא מבין מה קורה, והוא שואל את הילד, תגיד, כמה אתה מוכר את האבן הזה? הילד עושה שתי אצבעות?
$2,000,000!
$200,000! $2,000,000! $200,000 זה מחיר מצוין, יש לך פה אבן יהלום נדירה, אני רוצה אותה במוזיאון אבני חן. אבא שלי אמר לא למכור. הילד הולך עם מאבטחים הביתה ובא לאבא שלו, אבא, הציעו לי $200,000 על האבן. בני היקר, איזה יופי שלא מכרת, כן, האבן הזאת היא כמו איזשהו נכס שלנו, שעובר מדור לדור כדי לשמור, למקרה שתמיד נוכל ככה להתחיל מההתחלה, אבל בני היקר. הסיבה ששלחתי אותך להבין את הערך של האבן הזאת, כי בכל אדם יש אבן, אבל יש סביבה מסוימת שתראה בו $2. יש סביבה שתראה אותו $200, ויש סביבה שתראה בו יהלום של $200,000. בני היקר, תבחר בקפידה את הסביבה שאתה נמצא בה. אז זה לא רק למצוא את הערך האישי שלך, זה למצוא את הסביבה שבה הערך הזה שווה הכי הרבה גם. אני נורא מתרגש מהסיפור הזה כל פעם מחדש.
זה באמת סיפור מרגש, מאוד מרגש. וזה נכון, אנחנו צריכים לשדר את מה שיש בנו באמת, לתת את המתנה שלנו לעולם, כי היא לא באמת שלנו, קיבלנו אותה, ואנחנו צריכים להעביר אותה. אז קודם כל, אני ממש שמחה על ההזדמנות הזאת שהייתה לנו, כי אני חושבת שבשביל חבר'ה האומנים, המוזיקאים, לשמוע מוזיקאי שמדבר בצורה כזאת על נדלן, זה כבר מתנה מאוד גדולה. אז אנחנו נעביר להם את הקישור, ואני רק רוצה להזכיר שבקרוב אני פותחת באמת סדנה אינטרנטית, בזום, שנוכל לדבר על הדברים האלה ולהמשיך לעבוד, אז גם מי שרוצה שיכתוב, הקושי בפודקאסט שלא תמיד אנשים כותבים, אתה מבין? אז אתה לא יודע.
כן, אז אפשר לשים את הכישורים, אני אראה לך לשים את הכישורים שאנשים יוכלו, כי נשמע שאני סיפרתי קצת על הסדנה הזאת, ושווה לשים את הכישורים כדי שהם יוכלו להירשם, כי באמת אני חושב שכל אומן מגיע לו, מה שנקרא לעבור דרכך, אחד, לגלות היהלום שיש בו, שתיים, איך לשים אותו בסביבה שהוא שווה הכי הרבה. אז חברים, אני לא יודע איפה תמצאו את הכישור הזה, כי פודקאסט בטח כל מיני פלטפורמות, אני ממליץ.
אני מעלה את זה גם בפייסבוק, כן, אני אעלה את זה בפייסבוק.
שולי, תודה רבה, היה לי לזכות, ממש.
אני ממש שמחה, כי באמת אני מאמינה שאנשים הרוויחו מזה המון, והכי חשוב זה לא לפחד, נכון? להתגבר על הפחד.
לגמרי.
להתגבר על הפחד. אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני השתחררתי מהפחד הזה, שתמיד חשבתי שרק אנשים אחרים יכולים לעשות את זה, ופתאום הבנתי שגם אני יכולה.
זה יופי.
אז אני בטוחה שנתת אומץ לאנשים. אז תודה רבה.